الليل صغير أصخوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום חמישי דלת באדר בתשין פי דלת, מסכת בבא מציע, דף תתוו, השתבח שמו הגדול. עד רדיו כל חי, זו יחסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הזה בשנת תקנ"א עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי לייב שרס בן רבי יוסף תלמיד הבעל שם טוב, ובשנת תשנ"ז עלתה נשמתו הגדולה לגניזי מרומים של רבי מרדכי לייב בן רבי משה מן, ראש ישיבת בית הלל בני ברק, בעל דברי מרדכי. ובשנת תשע"ו עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יחזקאל אליהו בן רבי יהושע הורוביץ מג'יקוב, בעל רמזי הפלאות. לעילוי נשמותיהם הקדושות ולעילוי נשמותיהם התאורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ינקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד נשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי, ובעד כל כלל ישראל לישועת הפרט ולישועת הכלל ולגאולה קרובה לבוא. ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. לעילוי נשמותיהם כאמור אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדינו אלי ולא אבותיי שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. יד או אינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתי. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ורפואה של אימה, אמן כן יהי רצון. פרק תהילים ליום חמישי, פרק צדי א', יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, נאמר לה, דוינוי מחסי ומצודתי אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תראה מפחד לילה מחצי עוף יומה, מדבר באופל יהלוך, מכתב ישוד צהריים יפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. רק בעיניך תביט ושילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעוניך לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באוהליך. כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, על כפיים מסעונך פן תגוף האבן רגליך. על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפיר ותנין, כי בחשק ואפלתהו אסגבהו כי ידע שמי. יקראיני ועיניו אמו אנוכי בצרה, חלצהו ואכבדהו וכי ממסביהו והראהו בישועתי. מזמור קוף, גם הוא ליום חמישי. מזמור לתודה, ריאו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו והדור בדור אמונתו. אחינו כל בית ישראל הנתוני בצרה ובשביה, עומדים בין בים בין ביבשה, המקום ירחם עליהם. ויוציא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף י' במסכת בבא מציע. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה לרבנן, האם בשטר הלוואה שאין בו אחריות יכול לגבות ממשועבדים ומדוע, והתשובה כן, מפני שאחריות טעות סופר. שאלה שנייה, האם בשטר מכר שאין בו אחריות יכול לגבות ממשועבדים ומדוע, והתשובה לא, מפני שאדם מוכן לקנות קרקע לזמן קצר כדי לאכול את פירותיה ואין ודאות שיתכוון לאחריות. שאלה שלישית, ראובן שמחר שדה לשמעון באחריות ובא בעל חוב של ראובן לגבותה, האם יכול ראובן לטעון בבית הדין כנגד הבעל חוב ומדוע, והתשובה ראובן יכול מפני שמה שיטול הבעל חוב משמעון יחזורו אל ראובן על ידי תביעת האחריות. שאלה רביעית, המוכר שדה שלא באחריות ובא בעל חוב לגבותה, האם המוכר יכול לטעון כנגד הבעל חוב ומדוע, והתשובה לדעת האי קדמרי יכול המוכר לטעון כנגד בעל החוב מפני שאינו רוצה שתהיה לקונה תערומת עליו. שאלה חמישית, מה הודעה ישמת צרי והתשובה לרשי תיקון גבולי השדה והגבעתם ולתוספות הליכה לאורכה ולרוחבה של השדה? שאלה האחרונה על דף י' הייתה, המוכר שדה לחברו והתנה לוקח שאם יתרפוע ממנו יקבל את השבח מהמוכר, ונמצאת שאינה שלו לשמואל, האם יקבל את השבח? התשובה רבונה יסתפק אם יקבל כיוון שפרש, או שלא יקבל, כיוון דמחזיק כריבית, נראה כריבית, ורב נחמן אמר בשם שמואל, שאף באופן זה לא יקבל את השבח. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה, עוד אשר למדו בסייעת הדשמי ענקית בדפינו היומי אתמול, דף י' דלת. במסכת בבא מציע, וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחי וראי אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום חמישי ד' באדר שני תשפ"ד עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף ט' וב. במסכת בבא מציע השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י' ד' עמוד ב'. בשורה החמישית מתחילת העמוד מן המילים איתמר המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם. ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אגב דברי הגמרא בגביית קרקעות מלקוחות, האם הלקוחות יכולים לחזור אל המוכר ולטבוע את דמי הקרקע? דנה הגמרא בדינים נוספים בתביעת הלוקח על המוכר. איתמר נאמר המוכר שדה לחברו אפילו שלא באחריות ונמצאת שאינה שלו, שאין השדה של המוכר אלא גזולה הייתה בידו ובא נגזל וטרף מהלוקח את הקרקע עם השבח שהיא השביחה על לוקח, כגון שהלוקח זיבל את הקרקע או בנה בגדר. נחלקו המוראים על מה חייב המוכר לשלם ללוקח. רב אמר יש לו מעות, חייב המוכר לשלם ללוקח את דמי הקרקע שנלקחה על ידי הנגזל, כיוון שהמחירה בתהילה למפריעה ונמצאה שנתן ללוקח למוכר מעות בתורת הלוואה, ויש לו שבח, וכמו כן חייב לשלם את השבח שהשביחה השדה לאחר המחירה, כיוון שגם זה נטרף על ידי הנגזל מחמת גזלת המוכר. ולמרות שבזה לא שייך לומר שהמעות כהלוואה שהרי לא שילם את דמי השבח למוכר, בכל זאת חייב המוכר להחזירם ללוקח משום שהמוכר קיבל אחריות על הקרקע וחייב את עצמו גם בזה. ולמרות שבשעת המחר לא היה השבח קיים ולא שילם על כך הלוקח, אפשר להתחייב גם בדבר שאין חיובו מעיקר הדין, אומר הרשב"א. ולמרות שלא הוזכר כלל אחריות בשטר, הרי לדעת רב אחריות טעות סופר והמוכר התחייב לפצותו אם יטרפו ממנו את הקרקע גם בלא שנכתבה אחריות בשטר. ושמואל אמר, אומנם מעות יש לו, חייב המוכר לשלם ללוקח את דמי הקרקע שנלקחה על ידי הנגזל, אבל שבח אין לו, אינו חייב לשלם את דמי השבח שהשביחה השדה לאחר המחירה. ובעל המאור ביאר שרב לשיטתו שאחריות טעות סופר ולכן חלה אחריות גם על השבח, אבל שמואל סובר שבמחירה אחריות לאו טעות סופר, אלא שכאן טרף הנגזל ונמצא שמעולם לא הייתה מחירה, ולכך המאות יש לו, משום שהמאות הם כמאות הלוואה שהרי המקח בטל למפרע, וזה שיחק לגבי המאות שנתן במקח ולא לגבי השבח שלא נתן את המאות. דנה הגמרא בביור דברי שמואל, באו מיני מרבונה, שאלו את רבונה, ויש גרסה, באו מיני מרב יהודה, באופן שפירש לו המוכר ללוקח בשעת המחירה שיחזיר לו אף את דמי השבח, מהו? האם חייב המוכר לשלם את דמי השבח ללוקח או שאינו חייב? בדדי הספק הם, האם טעם הזה שמואל, מה ששמואל פטר את המוכר מלשלם ללוקח את דמי השבח, הוא משום שלא פירש ללוקח שישלם לו, אף שפחה, אף את דמי השבח, ואחה במחירה זו הפירש לה, הרי פירש המוכר שישלם אף את דמי השבח וחייב, או דילמה או שמה, טעם הזה שמואל, שפטר את המוכר מלשלם שבח, הוא מכיוון, דלית לשאין לו למוכר קרקע, נמצא שהמקח בטל והמעות ששילם הלוקח עבור הקרקע הם כהלוואה, וכשמחזיר המוכר ללוקח את דמי הקרקע שנתן בתוספת דמי השבח, הרי זה מחזיק כריבית. זה נראה כריבית מכיוון שהמוכר מחזיר ללוקח יותר ממה שקיבל ממנו. אמר להישיב רבונה לאלו ששאלו אותו, אין, תנאי זה מועיל לחייב את המוכר לשלם ללוקח גם את דמי השבח. ולאחר מכן הוא חזר והשיב לב, אין התנאי הזה מועיל לחייב את המוכר בדמי השבח משום שנראה כריבית, והטעם שחזר בו, ומשום שדבר זה היה רפיה בידי, רפוי בידו, כלומר שלא היה ברור לו מהי סברתו של שמואל. מביאה הגמרא הכרעה בספק הזה בדברי שמואל, איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל בשמו של שמואל לוקח התובע ממוכר את דמי הקרקע והשבח שלקח ממנו הנגזל שהוא הבעלים של הקרקע, מעות יש לו שבח אין לו, המוכר חייב לשלם ללוקח את דמי הקרקע, אבל שבח אין לו, אין המוכר חייב לשלם את דמי השבח שהשביחה השדה לאחר המחירה. ואף על פי שפירש לו המוכר ללוקח את השבח, לא מועיל לתנאי הזה לחייב את המוכר לשלם ללוקח את דמי השבח. מבאר רב נחמן מה היא טעמה? מהו הטעם שאין המוכר חייב לשלם ללוקח את דמי השבח למרות התנאי? כיוון דקרקע אין לו למוכר והדמים הם הלוואה, על כן כאשר הוא מחזיר ללוקח את דמי המחר שקיבל עם תוספת של דמי השבח, הרי זה נראה כאילו שכר מעותיו עומד ונוטל הלוקח, דהיינו ריבית תמורת הלוואת מעותיו למוכר. כל ריבית עניינה שכר המתנת מעות, כלומר הלווה מוסיף למלווה תשלום עבור זה שמעותיו של המלווה המתינו והיו אצלו. כאמור בגמרא לקמן בדף ס"ג עמוד ב'. ומביא רב המשנה שמשמע ממנה, שלוקח גובה גם שבח כשטרף הנגזל. הייתי ורבה לרב נחמן, הקשה רבה לרב נחמן, שנינו במשנה במסרת גיטין בדף ממחת עמוד ב', אין מוציאין קרקעות לצורך תשלום דמי אכילת פירות, ולצורך תשלום דמי שבח קרקעות, כפי שהבואר בהמשך דברי הגמרא, ולצורך תשלום דמי מזונות האישה והבנות שהתחייב הבעל בכתובה לשלם לאחר מיטתו עד שינשאו לאחרים. לכל התשלומים הללו אין מוציאים מנכסים משועבדים שביד הלקוחות, מפני תיקון העולם, מחשש שימנעו בני אדם לקנות שדות, שהרי אין קצבת הוצאות מזון האישה והבנות ידועה, ואין קול על דמי הפירות והשבח, והרוצה לקנות קרקע יחשוש שמה יגבו ממנו בעתיד את הקרקע לצורך ההוצאות הללו. אמנם מלווה גובה מנכסים שנמכרו כיוון שסכום ההלוואה ידוע, ויכולים הלקוחות להימנע מלקנות את הקרקעות האחרונות שנשארו ללווה. לכך תקנו שאין גובים לצורך תשלומים אלו מקרקעות שביד הלקוחות. מדייק רבה מדברי המשנה, מי משעבדי עודה לא מפקינן, מנכסים שביד הלקוחות אין מוציאים לצורך הוצאות אלו. העם מבני חורין מפקינן, אבל מנכסים שביד החייב עצמו גובים לצורך תשלומים אלו. וקטן אימיה, ונאמר אם כן במשנה שגובים קרקע לצורך תשלום דמי שבח קרקעות. ולכאורה מה אליו, האם אין משנה זו עוסקת בלוקח מגזלן ובא נגזל וטרף את הקרקע שלו מהלוקח, וחזר הלוקח על המוכר ותובע גם את השבח, ושלא כדברי שמול שסבר שלעולם אין המוכר מתחייב ללוקח את דמי השבח אם נטרפה השדה על ידי נגזל. מיישבת הגמרא ואומרת לא, המשנה אינה עוסקת באופן שנגזל טורף את הקרקע מהלוקח, אלא עוסקת המשנה בבעל חוב שטורף את הקרקע מהלוקח, ובאופן זה מודה שמואל שאם שיאבד המוכר את עצמו גובה הלוקח ממנו אף את דמי השבח. וכדבריו לאל בדף י' עמוד א', שבח, שפר ושיעבוד צריך להימלך, ואם הסכים המוכר, הרי הוא משועבד אף לתשלומי השבח. מקשה הגמרא, היא אם המשנה עוסקת בבעל חוב שטורף את הקרקע מהלוקח, האם הרישא, יש לעיין בתחילת דברי המשנה שנאמר בה, אין מוציאים נכסים שביד לקוחות לאכילת פירות, והבינה הגמרא שמדובר באופן שהשדה נטרפה מהלוקח, כשהיא מלאה פירות גמורים. אבל בפירות שאינם גמורים אין להם דין פירות, אלא דין שבח, ולכן, אף על פי שגובה אותם הבעל חוב, לא רצתה הגמרא בסמוך להעמיד בזה את המשנה, אומרים הרשב"א והר"ן. אומרת הגמרא, והיא, אם המשנה עוסקת בבעל חוב שגבה שדה, בעל חוב מעית לפירה, וכי בעל חוב שטורף מהלקוחות גובה אף פירות שנמצאים ביד הלקוחות, ואמר שמואל בעל חוב גובה מהלקוחות את הקרקע עם השבח, ומה שבעל חוב גובה גם את השבח, היינו משום שחכמים חיזקו את שיעבודו של המלווה בכדי שלא תינול דלת בפני לווים. ומטעם זה, אין הבעל חוב משלם ללוקח אפילו את הוצאותיו. ומשמע שבח, אין. שבח גובה הבעל חוב מהלקוחות, אבל פירות לא, אינו גובה מן הלקוחות. משום כך מכריחה הגמרא, אלא פשיט הפשוט שדין זה של גבייה של פירות הוא בגוזל ונגזל. באופן שנגזלה הקרקע עם פירות, ונמכרה כך ללוקח, והחלם הלוקח, וגבה ממנו הנגזל את דמי הפירות שנגזלו ממנו. ובאופן זה אין הנגזל משלם ללוקח כלום על הפירות, שהרי אין כאן הוצאות. או שהלוקח גידל את הפירות מעצמו, וגבה ממנו הנגזל את דמי הפירות מחמת שטוען, שקרקע שלו היא שישביר. ואומנם את דמי הפירות שכנגד מה שהוציא הלוקח משלם לו הנגזל, כדין יורד לשדה חברו שלו ברשות, אבל את דמי הפירות העודפים על דמי היציאה, על דמי ההוצאות, תובע הלוקח מהמוכר. וחוזר הלוקח ותובע מהמוכר את דמי הפירות. ומדירי שם ממה שתחילת המשנה עוסקת בגוזל ונגזל, אם כן הסיפה של המשנה נמי גם כן עוסקת בגוזל ונגזל. וכגון שהמוכר גזל שדה משובחת ומחרה ללוקח, או שהשביחה הלוקח וגבה הנגזל את הקרקע עם השבח, ומבואר במשנה שחוזר הלוקח וגובה מהמוכר את דמי השבח מנכסים שברשות המוכר, ולא מנכסים שנמכרו ללקוחות אחרים. מוכח אם כן, ששייך דין שבח גם בלוקח מגזלן, ולא כדברי רב נחמן בדעת שמואל. לוחה הגמרא ואומרת מי דהיריה? וכי יש הכרח להעמיד את שני חלקי המשנה באותו המקרה? שמה? אקדאיתא ואקדאיתא. הרישא של המשנה עוסקת בלוקח מן הגזלן שהנגזל גובה פירות, והסיפה של המשנה עוסקת בלוקח מן הלווה שהמלווה גובה שבח. מביאה הגמרא ברייתא מפרשת במה המשנה עוסקת. מקשה הגמרא, איך ניתן לבאר במשנה שהרישא בעניין אכילת פירות עוסקת בנגזל הטורף את הקרקע, ואילו המשך המשנה עוסקת בשבח קרקעות הטריפה היא על ידי בעל חוב של המוכר, ועל אותה נהיה אחיו. הרי בברייתא שנאמרה על משנה זו מבואר באופן אחר, שהרי נאמר בברייתא מה שמוציאים לשבח קרקעות שנאמר במשנה כיצד, הרי שגזל שדה מחברו והרי יוצא מתחת ידו, כשהוא גובה, הרי הוא גובה את הקרן אף מנכסים משועבדים, ואילו את השבח גובה רק מנכסים בני חורין. מבררת הגמרא היחידה, מבאיזה מקרה עוסקת הברייתא? הילי מה כדי קטני, אם נאמר שהמקרה הוא כפשטות לשון הברייתא, והיינו שלא מחרה הגזלן, אלא אחר שטרפו מהגזלן עצמו, הוא בא וגובה את שדהו, והרי אפשר לומר כן. משום דגזלן ממן גבי, ממי הוא גובה ומדוע יגבה? הרי הקרקע שטרפו ממנו הייתה גזולה בידו ולא שילם עליה כלום. אלא לב, האם אין מדובר כגון שגזל שדה מחברו ומחרה הגזלן לאחר בהשביחה הלוקח, ובא נגזל והוציאה מתחת יד הלוקח, וחוזר הלוקח ותובע מהמוכר את דמי הקרקע והשבח. ועל דין זה מבואר בברייתא שגובה השבח מנכסים בני חורין, אם כן מפורש, שלא כדברי שמואל, שהרי שמואל סבר שלעולם אין הלוקח, גובה מהמוכר את דמי השבח שגבה ממנו הנגזל. ואילו הברייתא פרשה את דין המשנה שהלוקח גובה מהמוכר את דמי השבח, מיישבת הגמרא, אמר לרב נחמן לרב עליו תירוצה כמתרצת, מאחר ונדחקת בביאור דברי הברייתא, להגיעה ולבערה שלא כלשונה הפשוטה, תריצנה מבעל חוב, אפשר להוסיף ולבערה את הברייתא, שאין כוונתה לנגזל, אלא לבעל חוב התורף את הקרקע מהלוקח. כלומר, אף שנאמר בברייתא שגזל שדה ומחרה, מכל מקום יש לומר שלשון הברייתא משובש ומדובר בבעל חוב. ולמרות שמבואר במשנה שהיו למוכר נכסים ברשותו בשעה שמחר את השדה הראשונה, שהרי נאמר במשנה שחוזר הלוקח וגובה ממשועבדים, אין המלווה גובה אותם כיוון שמדובר באופן שהשתעבדה לו שדה זו בפויטיקי, ואינו גובה אלא את אותה השדה, כי השדה הזו בלבד היא זו שהשתעבדה לו. כך תוספות בדיבור המתחיל, תריץ נמי בבעל חוב. מביאה הגמרא קושייה נוספת מהברייתא על דברי שמואל, תשמע, מביאה הגמרא ראיה מתחילת דברי הברייתא מבארת את דברי המשנה, לאכילת פירות שנאמר במשנה כיצד, הרי שגזל שדה מחברו והרי יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה הרי הוא גובה את הקרן אף מנכסים משועבדים ודמי הפירות, הוא גובה רק מנכסים בני חורין. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה עוסקת הברייתא, אילי מה כדי קטני, אם נאמר שהמקרה הוא כפשט הלשון של הברייתא, והיינו שהגזלן בא וגובה את שדהו, הרי אין לומר כך, משום שגזלן ממן גבי, ממי הוא גובה, מדוע יגבה? הרי הקרקע גזולה בידו ולא שילם עליה. אל עליו, האם אין מדובר כגון שגזל שדה מחברו ומחרה הגזלן לאחר, והשביחה הלוקח ונעשו בקרקע פירות גמורים, ובא הנגזל והוציא הכל מתחת יד הלוקח, על זה מבואר בברייתא, שחוזר הלוקח וגובה מהמוכר את דמי הקרקע והפירות. והרי לדעת שמואל, כשם שאין הלוקח גובה שבח מהמוכר, כך אינו גובה פירות. שהרי טעמו במה שאינו נוטל שבח, זה משום שנראה כריבית, אם ייטול מהמוכר יותר ממה ששילם על הקרקע, וסברה זו שייכת גם אם ייטול דמי פירות, אומר הרשב"א. מיישבת הגמרא, אמר רב אחא במאי עסקינן, משנתנו עוסקת באופן שהנגזל עצמו בא לתבוע את הקרקע מהגזלן, ומה שתובע דמי הקרקע ולא את הקרקע עצמה, היינו כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות, ואכל הגזלן את הפירות וחפר בבורות שכינו מערות וקלקל את הקרקע, ונמצאת הקרקע פחותה מערכה של שעת הגזילה, ותובע הנגזל את מה שהפסיד הגזלן בקרקע. אז אם בא נגזל לגבות את דמי הקרן, גובה אותם אף מנכסים משועבדים, כיוון שהלקוחות ידעו שייתכן שהקרקע שנשארה ביד המוכר תימצא גזולה ויחזרו לגבות מהם את קלקוליה. אבל כשבא נגזל לגבות את דמי הפירות, גובה אותם רק מנכסים בני חורין, כיוון שאין קול על סכום זה, ואין הלקוחות הבאים יודעים להיזהר מהגבייה מחמת תביעה של פירות. מבארת הגמרא באופן נוסף את דברי הברייתא, רבא בר אבונה אמר שמדובר באופן שהנגזל עצמו בא לתבוע את הקרקע מהגזלן, ומה שתובע את דמי הקרקע ולא את הקרקע עצמה, היינו כגון שנטלו המסיקין, גזלנים אקום שנטלו את הקרקע מהגזלן מחמתו. ואומר רש"י שכיוון שנטילת המסיקים הייתה מחמת הגזלן, לכך הוא חייב בהשבת הקרקע. ומה הכוונה מחמת הגזלן? שנטלו המסיקים מחמת הגזלן, מבואר בפרק הגוזל במסכת בבא קמא בדף קז עמוד ב', כגון ששמע מבית המלך שמבקשים לגזול שדות והראה להם על קרקע זו, או שגויים אנסו אותו להראות לו את שדותיו והראה להם גם את השדה הזו בין שדותיו. ומבואר בדברי המשנה שם שמדובר באופן שלא נטלו המסיקין את כל שדות העיר, שהרי אם נטלו את כל שדות העיר, הרי זה מכוח מכת מדינה, ופטור מלשלם לנגזל. אז אם כן, רבא בר אבונה אמר, מדובר באופן שהנגזל עצמו בא לתבוע את הקרקע מהגזלן, ומה שתובע את דמי הקרקע ולא את הקרקע עצמה, היינו כגון שנטלו המסיקין, גזלנים אקום נטלו את הקרקע מהגזלן מחמתו, ואי אפשר לנגזל לגבות את הקרקע עצמה, שהרי הקרקע ביד המסיקין, על כן חייב הגזלן להעמיד לו שדה אחרת. ומשום כך בא נגזל לגבות מהגזלן את דמי הקרן, גובה אותם אף מנכסים משועבדים, ככל מלווה בשטר, אבל כשבא נגזל לגבות את 100 פירות, גובה אותם רק מנכסים בני חורין כמלווה על פה שאין לכל. מפרטת הגמרא מדוע רבא ורבא ברבונה לא ביירו את הברייתא האחד כביורו של האחר. אומרת הגמרא רבא שהעמיד את הברייתא שהנגזל גובה ממשועבדים ולא גובה את הקרקע שנגזלה ממנו, באופן שהגזלן חפר בורות שכין ומערות בקרקע ואכל את הפירות. לא אמר בביור דברי הברייתא כרבא ברבונה שהעמיד באופן שהקרקע שנגזלה נתלה על ידי מסיקין, משום שהלשון הרי יוצא מתחת ידו שנאמר בברייתא על הקרקע, בדין המשמע יוצאת על פי דין, כלומר שהקרקע יוצאת מידי מישהי בידו בדין, ולא שיצא על ידי מסיקין שלו כדין. ורבא ברבונה שהעמיד את הברייתא באופן שהקרקע הגזולה נתלה על ידי מסיקין, לא אמר בביור דברי הברייתא כרבא שהעמיד באופן שהגזלן חפר בורות שכין ומערות בקרקע ואכל את הפירות, משום שלשון הרי יוצא מתחת ידו שנאמרה בברייתא, בעין המשמע יוצאה כפי שנגזלה משמע, כלומר שיצא מתחת ידי הגזלן על ידי המסיקין בשלימותה כפי שהייתה בשעת הגזילה. מביאה הגמרא תירוץ נוסף לתרץ את הברייתא כדברי שמואל, רבא שאמר לצדדין קטני. שני דינים נאמרו בברייתא כלפי שני גובים שונים, והיינו כגון שגזל שדה מחברו מלאה פירות ואכל הגזלן את הפירות ומחר את השדה לאחר, ובא נגזל לתבוע את הקרקע, ובאופן זה הרי יוצאה בעינה מתחת ידי הלוקח בדין. כשבא הלוקח לגבות מהמוכרת דמי הקרן מחמת שהנגזל טרף ממנו את הקרקע הגזולה, הרי הוא גובה מנכסים משועבדים כדין מלווה בשטר שיש לו קול. כשבא הנגזל לגבות מהגזלן את דמי הפירות שנאכלו על ידו, הרי הוא גובה מנכסים בני חורין כדין גביית פירות שאינם נגבים מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. והוא גובה זאת כשיהיו לו נכסים, שהרי אם יש לגזלן נכסים אין הלוקח גובה ממשועבדים, כיוון שאומרים לו אנחנו לך מקום לגבות ממנו, אומר הריטב"א. מקשה הגמרא בין לרבא בין לרבא ברבונה שהעמידו את הברייתא באופן שהנגזל בא לגבות את הקרקע, אלא שאינו יכול ליטול את הקרקע בעין ולכן גובה את דמיה ממשועבדים, הרי חוב הגזלן מחמת גזלה הוא כמלווה על פהו, שהרי אין לנגזל שטר על תביעתו מהגזלן, ומלווה על פה אינו גובה מנכסים משועבדים, כיוון שמחמת חסרון השטר לא יצא כל על החיוב, ולא ידוע לקוחות להיזהר מלקנות קרקעות של הלווה, וכמו כן לא ידוע לקוחות של גזלן זה להיזהר מלקנות ממנו קרקעות, מחמת שעלולים לגבותה מהם עבור תשלום הקרקע הגזולה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן דין הברייתא נאמר באופן כשעמד הגזלן בדין ונתחייב להחזיר לנגזל את הקרקע, ומחמת פסק דין זה יש קול על חיובו ונחשב כמלווה בשטר. ועד ארזבין ולאחר מכן מחר את קרקעותיו ללקוחות, ובדינו שיגבו מהם כיוון שידעו על חיובו של המוכר, והיה להם להיזהר מלקנות קרקעות שלו שעלולים לגבות מהם מחמת הקרקע הגזולה. בקשה הגמרא יחי, אם מדובר באופן שהעמיד הנגזל את הגזלן בדין ונתחייב הגזלן לשלם את דמי הקרקע לנגזל, הרי הגזלה הייתה קרקע עם פירות, ומסתבר שהחיוב בבית הדין היה על קרקע ופירות. אם כן פירות נמי, גם על חיוב הפירות יצא קול, וידוע לקוחות להיזהר מלקנות קרקעות גם כשיעור חיוב הפירות, והרי זה גם כן כחוב הכתוב בשטר, ומדוע אין הנגזל גובה אף את דמי הפירות מנכסים משועבדים. תרץ את הגמרא מדובר כשעמד הגזלן בדין על הקרן על דמי הקרקע ויצא קול על חיובם, ולכך הם גובים אף מנכסים משועבדים, ולא עמד בדין על דמי הפירות ולא יצא עליהם קול, ומשום כך הם אינם נגבים מנכסים משועבדים. מקשה הגמרא ומאי פסקה, מהו החילוק שראה תנא לחלק בין שתי התביעות ולהעמיד שהגזלן תובע את הנגזל בדין רק על דמי הקרקע ולא על דמי הפירות? תרץ את הגמרא סתמא דמילתא, רגילות בני אדם היא כי תבע איניש קרנה תבע ברישה. כאשר נגזל תובע את הגזלן על גזילת קרקע עם פירות, ראשית הוא תובע את דמי הקרקע ורק לאחר מכן הוא תובע גם את דמי הפירות, ומשום כך יוצא קול על גזילת הקרקע ולא על גזילת הפירות. חוזרת הגמרא להקשות על דברי שמואל שלוקח מגזלן אינו תובע מהמוכר דמי השבח שגבה ממנו הנגזל. מקשה הגמרא וכי סבר שמואל שלוקח מגזלן שגבה ממנו הנגזל את הקרקע עם השבח, והרי הוא חוזר על המוכר, לית לשפחה אינו גובה את דמי השבח מהמוכר? ואמר לי שמואל רב חינן לבר שילת, אורה לו שמואל רב חינן לבר שילת שהיה סופר, אם אתה כותב שטר מחר קודם המחירה, אם לך תבקש את הסכמת המוכר, וכתוב בשטר שהמוכר משתעבד שאם יקבו את הקרקע מהלוקח הוא יפצה אותו משופרה מהחלק הטוב שבנכסיו, יחזיר לו מלבד דמי הקרקע אף שפחה ופיירי, גם את דמי השבח שהיא השביחה הקרקע ביד הלוקח ואת דמי הפירות שצמחו ביד הלוקח. ומברר את הגמרא במאי, באיזה גבייה מלוקח אמר שמואל את דבריו, היא בבעל חוב שגובה את הקרקע מחמת חובו, מעית לפירה? וכי שמואל סובר שבעל חוב שגובה את הקרקע מחמת חובו, גובה גם את הפירות שישנם בקרקע? ואמר שמואל, הרי שמואל אמר בעל חוב שבא לגבות מהלוקח את הקרקע משועבדת לחובו, גובה את השבח, מדייק את הגמרא מדבריו שבח, הנה דמי השבח גובה הבעל חוב, אבל את הפירות לא, אין הבעל חוב גובה מהלוקח. ואם כן אין להעמיד את הוראת שמואל רב חינן בר שילת בלוקח מלווה, ועל כן מכריחה הגמרא אל עליו בלוקח מגזלן, על כורחנו יש לפרש שמדובר בלוקח בקנה את הקרקע מגזלן שבה נגזל ונטל את הקרקע עם הפירות שהיו בה, וחזר הלוקח לגבות את דמי מקחו מידי המוכר, ועל מקרה זה הורה שמואל שיש לכתוב בשטר שהמוכר משתעבד אף על דמי השבח והפירות, ולא כמו שביאר רב נחמן בדברי שמואל אייל שלעולם אין הלוקח חוזר על המוכר לגבות ממנו דמי השבח שנטל ממנו הנגזל, וגם אם פירש המוכר לנגזל שיפצה אותו על דמי השבח הוא לא נוטל ממנו את זה. והיינו מחמת מה שנתבהר לאל בדף י' עמוד ב' ששמואל חשש בזה למחזיקי ריבית, כיוון שדמי המכר חוזרים כפיראון הלוואה עם תוספת מחמת הפירות שלא שולמו בשעת המכר. תרץ לגמרא אמר רב יוסף לעולם מדובר בלוקח מגזלן, ובכל זאת הורה שמואל לכתוב בשטר שהמוכר מתחייב לשלם ללוקח את דמי הקרקע והפירות ולא חשש לכך שנראה כריבית, משום שאחה במאי עסקינן דברי שמואל נאמרו כגון שיש לו למוכר קרקע אחרת ובא פורע את התשלום ואינו מחזיר ללוקח מעות, ומחמת זה אין התשלום הנוסף נראה כריבית, משום שאין משלם לו מעות ולא ניכר שמחזיר המוכר ללוקח יותר מדמי המכר. מקשה הגמרא אמר לאבא אלי רב יוסף, אם החשש הוא מחמת איסור ריבית, מה מועיל שפיראון נעשה על ידי קרקע, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שיש לו קרקע? וכי בכל הלוואת שאה בשאה שאסרו חכמים משום ריבית, יועיל פיראון בקרקע להימנע מאיסור ריבית? בלכות ריבית נאמר איסור להלוות שאה חיטים כנגד שאה חיטים, ולמרות שלכאורה אין בזה ריבית, שרי הפיראון הוא שאה כפי שהייתה הלוואה, אף על פי כן גזרו בזה חכמים, כיוון שאם התייקרו דמי החיטים בזמן שבין ההלוואה לפיראון, נמצא שהדמי פיראון הם יותר מדמי הלוואה, כאמור במשנה לקמן בדף ע"ה עמוד א'. אז ממילא מה מועיל שיש פה קרקע? תרץ לגמרא אמר לרב יוסף לאביי, התם שם בדין איסור הלוואת שאה בשאה מדובר בהלוואה ממש, ולכן אף אם יש לו קרקע זה לא פותר את האיסור ריבית, יש בזה משום איסור ריבית. אבל אחר כאן בדין תביעת הלוקח מהמוכר לדמי השבח שגבה ממנו הנגזל, הרי זה זביני, זה מכר מתחילתו, דהיינו שמתחילתו לא ניתן הכסף לשם הלוואה, ובאופן זה לא גזרו חכמים, משום שאינו דומה להלוואת שאה בשאה. איקא דאמרי יש שהעמידו את תירוץ הגמרא באופן אחר, אמר רב יוסף אחא במאי עסקינן דברי שמואל נאמרו בכגון שקנו מידו. שמואל אמר את הוראתו לרב חינן בר שילת באופן שבשעת המכר התחייב המוכר בקניין ללוקח שייתן לו את השבח, ובאופן זה אין חשש ריבית בגביית דמי השבח מהמוכר, משום שהוא התחייב לזה כבר בשעת המכר קודם לזמן של שכר המתנת המעות, ומה שהוא צריכו להימלך במוכר, האם בדעתו להשתעבד, הרי סתם קניין עומד לכתיבה, היינו משום שדווקא בהקנעת דבר שנמצא בעין, אומרים שסתם קניין עומד לכתיבה, שמחמת הרצון לכתוב, אוסיף המוכר את הקניין, אבל בדבר שאינו בעין, לא אומרים שמקנה בעין יפה לצורך כתיבה. כך תוספות בדיבור המתחיל כגון. מקשה הגמרא אמר לאביי לרב יוסף רבו, אם החשש הוא מחמת איסור ריבית, מה מועיל שעשו קניין עם המוכר על התשלום הזה, וכי מותר ללוות שאה בשאה במקום שקנו מידו? וכי בכל הלוואת שאה בשאה שאסרו חכמים משום ריבית יועיל קניין עם הלווה שישלם בשאה, בכדי להימנע מאיסור ריבית שבהלוואת שאה בשאה? אמר לי, תירץ רב יוסף לאביי, התם שם בדין איסור הלוואת שאה בשאה מדובר בהלוואה ממש, ולכך אף אם עשו קניין גזרו חכמים משום איסור ריבית. ואחר, אבל כאן מדובר בזביני, במכר. באופן זה, כשעשה קניין לא גזרו חכמים איסור הלוואת שאה בשאה. חוזרת הגמרא לבאר את דברי שמואל שהובאו במהלך הסוגיה לגבי גביית המלווה מלקוחות של הלווה. גופה אומרת הגמרא, אמר שמואל בעל חוב הבא לגבות את חובו מקרקעות שמחר הלווה לאחרים, מלבד מה שגובה את עצם הקרקע, הוא גובה אף את השבח שהשביח הלוקח בקרקע. בדברי שמואל שבעל חוב גובה את השבח מהלוקח, היינו באופן שהלווה כתב למלווה שהוא משעבד לו את כל מה שיקנה אחר כך. וכשגובה הבעל חוב, הרי הוא גובה חצי מהשבח, אבל אם לא כתב לו דאיקני, אין הבעל חוב גובה כלל מהשבח, הוא עם מסקנת הגמרא, במסכת בבא בתרא בדף קנ"ז. כך אומר הרמב"ן, והרשב"א הוסיף לבאר, שמאחר ואם לווה משניים ואחר כך קנה קרקע, הקרקע משתעבדת לשניהם בשווה, כיוון שלכל אחד ישנו שיעבוד על חצי מן הקרקע, כמו כן גם במקרה זה אין השיעבוד, אלא על חצי השבח. מוכיחה הגמרא כדברי שמואל, אמר רבא, תעידה אביא לך ראיה לדברי שמואל, שכך כותב לו מוכר ללוקח בנוסח האחריות שבשטר המכר, אנא איקום, אני המוכר אעמוד לסייע לך, ואשפי ועד קי ואמרק זביני אילן אינון ואמליון ושבחיון, ואשקיט כל עירור שייצא על השדה, ואתהר לגמרי אותה מכל עירור כנגד הבעלות עליה, בהתחייבות זוהי על הקרקע, על ההוצאות שיהיו לך מחמתה, ועל השבח שתשביח השדה, ואיקום קדמך וצבי זבין עדנן. והתייצב לפניך וענקי קניין זה, כלומר מה שהתבעו ממך בין מהקרקע, בין מההוצאות שיהיו לך בקרקע ובין מהשבח שבה. עליי להוכיח את בעלותך עליהם, ואם יגבו אותם ממך עליי לשלם לך את ההפסד, וקביל עלוי, וקיבלתי עליי התחייבות זו, מוכח אם כן כדברי שמואל שמחמת התחייבות המוכר לשלם ללוקח את דמי השבח שיגבו ממנו, משום ככה בעל חוב גובה את השבח. שואלת הגמרא, אמר לי רבחיה ברבין לרבה, אלא מעתה, אם הטעם שהמוכר חייב לשלם ללוקח את דמי השבח, ומה שהתחייב לו על כך בשטר המחר, אם כן בנתינת מתנה דלא כתיב ליחי, שאין כותבים בשטר את הנוסח הזה ולא התחייב הנותן לשלם למקבל את השבח, אך הנמי דלא תריף שפחה, וכי באמת הדין הוא שלא יגבה ממנו הבעל חוב את השבח? בשאלת הגמרא הייתה כלפי השבח, אבל את עצם הקרקע פשוט שגובה הבעל חוב, כיוון שהייתה משועבדת לו קודם לנתינת המתנה. משיבה הגמרא, אמר להישיב רבה לרבחיה ברבין, אין, אמת הוא, שבעל חוב אינו גובה את השבח ממקבל מתנה, כיוון שאינו יכול לחזור על הנותן לתבוע את דמי השבח, שהרי לא כתב לו הנותן אחריות על השבח. ומה שבעל חוב אינו גובה שבח ממקבל המתנה, אינו דווקא בשבח שהשביח המקבל, אבל שבח שבא ממעילה בלי תורח והוצאה של המקבל, כן גובה הבעל חוב. כך אומר הריף. חזר רבחיה ברבין ויקשה לרבה, וכי יפה וחזק כוח מתנה ממחר, שבעל חוב גובה שבח מלוקח מהקונה ולא ממקבל המתנה? אמר לרבה לרבחיה ברבין, אין, אכן, יפה ויפה, שמאחר ואינו חוזר על הנותן לגבות את השבח, משום כך לא יגבה ממנו הבעל חוב את השבח, שהרי בהשבחת המקבל לא הפסיד הבעל חוב ולא כלום, ורק את הקרקע עצמה גובה הבעל חוב, שהוא אומר ללוקח, למה קנית אותה ומאיכן נגבה את חובי? אבל מלוקח שיכול לחזור ולגבות את דמי השבח מהמוכר, גובה בעל חוב אף את השבח. ואילו הריטב"א ביאר ששאלת הגמרא הייתה, וכי מצינו בעלמא שיפה כוחו של מקבל יותר מכוחו של מוכר? באמנם מצינו לגבי מוכר בור ודות בחצירו, כאמור במסכת בבא בתרא בדף עין א', שלא מכר את הדרך, ואילו במתנה נאמר שנותן בעין יפה הוא נותן, ונתן לו גם את הדרך, אבל זהו כלפי עין יפה, אבל לא לגבי כוח הקניין. השיבה הגמרא, שכמו שיפה כוח המתנה בשאר דברים בעלמא, כך יפה כוחו לעניין גביית השבח על ידי בעל חוב. מביאה הגמרא הוכחה נוספת לדברי שמואל. אמר רב נחמן, המתנית המסייע ללמר שמואל, יש ברייתא שמבואר בה כדברי שמואל, שבעל חוב הגובה את חובו מקרקעות שביד הלקוחות גובה גם את השבח. והוא נחב רין מוקים לה במילי אחרינה, ואילו רב אונה מעמיד ברייתא זו באופן אחר, ולשיטתו אין להביא ממנה ראיה לדברי שמואל. דתניא, שנינו בברייתא, המוכר שדה לחברו באחריות, והרי יוצא מתחת ידו של הלוקח מחמת גביית הבעל חוב, כשהוא גובה, כשחוזר הלוקח לגבות מהמוכר את דמי הקרקע ושפחה, גובה את דמי הקרן אף מנכסים משועבדים שנמכרו ללקוחות אחרים, ואת דמי השבח גובה מנכסים בני חורין שביד המוכר. אם כן מוכרח שהבעל חוב גובה את השבח מהלוקח, ולכך חוזר הלוקח לתבוע את דמי השבח מהמוכר. ואונה חברין מוקים לה במי לאחריני, אבל רב אונה מעמיד את הברית הזו באופן אחר, והיינו בלוקח מגזלן, ובא הנגזל וגבה את חובו עם השבח, ובאופן זה ודאי גובה הנגזל מהלוקח אף את דמי השבח, כיוון שהוא טוען, הרי אשבח, כלומר השבח הוא מהקרקע שלי, והרי בדין הוא שהקבנו עם הקרקע, מה שאין כן בבעל חוב שזוכה בקרקע רק בזמן הגבייה, אין לו שייכות לשבח שהשביח בה הלוקח מזמן הקנייה עד זמן הגבייה. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בכדי לדון בדין זה של שמואל שבעל חוב גובה את השבח מהלקוחות. תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, המוכר שדה לחברו והשביחה, ובא בעל חוב וטרפה מיד הלוקח, כשהוא גובה, כשהלוקח חוזר לגבות את דמי השבח של הקרקע, אם דמי השבח הם יותר על דמי היציאה שהוציא בכדי להשביח את הקרקע, נוטל הלוקח את דמי השבח מבעל הקרקע, מהמוכר, כיוון שעודף זה אינו חלק מהקרקע משועבדת לפירעון החוב, ונמצא שהלוקח פרה עבור המוכר חלק מחובו ותובעו עבור זה. ואת דמי היציאה נוטל הלוקח מבעל חוב, כיוון שמעיקר הדין אין לו לבעל חוב לגבות את השבח, שהרי חלק זה לא היה משועבד לו, וצריך להחזיר ללוקח את מה שהוציא עבור השבחת השדה. ואם היציאה יתרה על דמי השבח, אין לו, אין הלוקח נוטל אלא דמי הוצאה בשיעור שבח מבעל חוב. וכמו שנתבהר שמאחר ומעיקר הדין אין לו לבעל חוב לגבות את השבח, שהרי חלק זה לא היה משועבד לו, עליו להחזיר ללוקח את מה שהוציא עבור השבחת השדה. אלא שאין הבעל חוב חייב לשלם יותר משווי השבח שנטל בפועל. מקשה הגמרא והא, ברית הזו שמואל במה מוקים לה? באיזה אופן יבארנה שמואל? ומלשון הגמרא משמע שלשיטת שמואל קשה איך נעמיד את דברי הברייתא, אבל לשיטת החולקים על שמואל אין להקשות מהברייתא, כיוון שבשבח היתר על היציאה לכולי עלמא גובה בעל חוב אפילו ממקבל מתנה, כך מסביר הרמב"ן. אם כן מקשה הגמרא את הברייתא הזו, שמואל איך יעמיד, איך יבאר? איבל לוקח מגזלן, אם יבהר שברייטה זו עוסקת באופן שהמוכר גזל את הקרקע ובה נגזל וגובה את הקרקע עם השבח, זה לא יכול להיות משום דקשי הרישה, תחילת דברי הברייטה שבאופן שהשבח יתר על היציאה לוקח גובה את היתר מן המוכר, יהיה קשה ממה דאמר שמואל שהלוקח מגזלן להתלי שפחה. לוקח שקנה את הקרקע מגזלן ובה נגזל וטרף את הקרקע עם השבח, אין המוכר משלם ללוקח את דמי השבח, כיוון שהדבר נראה כריבית, שהרי הלוקח מקבל יותר מדמי המחר. והיא בבעל חוב, אם נעמיד את דברי הברייתא באופן שבעל חוב גבה את הקרקע מהלוקח וחוזר הלוקח לתבוע את דמיה מהמוכר, קשיא רישא וסיפא. תחילת דברי הברייתא שבאופן שהשבח יתר על היציאה, הלוקח גובה את דמי היציאה מהבעל חוב, וכן סוף הברייתא, שבאופן שדמי היציאה מרובים מדמי השבח, גובה הלוקח מהבעל חוב את דמי היציאה שכנגד שיעור השבח. יהיה קשה ממה דאמר שמואל, בעל חוב גובה את השבח. ואם השבח של הבעל חוב בדין, מדוע עליו לשלם ללוקח את דמי היציאה, הרי גובה את השבח בחובו. מתרצת הגמרא, היא ביתה, אם תרצה תוכל לבאר את הברייתא בלוקח מגזלן, ומה שחוזר הלוקח לתבוע את דמי השבח מהמוכר ואין בזה משום חשש ריבית, הוא כגון שיש לו למוכר קרקע, ומחמת זה אין תשלום השבח נראה כריבית, וכמו שנתבאר לעיל, הנה עמי באופן נוסף ניתן לבאר, שמדובר בלוקח החוזר למוכר שהוא גזלן, ומה שאין בזה חשש שנראה כריבית היינו משום שמדובר בשקנו מידו של המוכר שמתחייב על תשלום דמי השבח, ובזה אינו נראה כריבית, כמו שנתבאר לעיל. איבא את אימא, ואם תרצה תוכל להעמיד את הברייתא בבעל חוב שגובה מהלוקח את הקרקע בחובו, ומה שלשמואל בעל חוב גובה את השבח, ואילו בברייתא מבואר שאין בעל חוב גובה שבח מלקוחות, לא קשיא, זה לא קושייה, משום שאפשר לחלק. כאן דברי הברייתא שאין בעל חוב שגובה את השבח משלם ללוקח את דמי ההוצאה נאמרו בשבח המגיע לכתפיים, פירות שכמעט הסתיימה גדילתם והם קרובים לזמן בצירתם, רק שהם צריכים עדיין לשעות בקרקע. אמנם אם לא היו הפירות צריכים לקרקע, לא היו בגדר שבח, אלא בגדר פירות שאין בעל חוב גובה מהם כלל. והטעם שאין הבעל חוב גובה פירות אלו עם הקרקע ללא תשלום דמי ההוצאות, משום דאין דינם כשבח שהושבחה הקרקע עצמה. כאן דברי שמואל שבעל חוב גובה שבח נאמרו בשבח שאינו מגיע לכתפיים, בפירות שעדיין אינם סמוכים לבצירתם, וזקוקים לקרקע למשך זמן, ולכך הם חלק מהקרקע, ואין הבעל חוב משלם על גביעתם. מקשה הגמרא, והמעשים בכל יום שבאו לפני שמואל תביעות של בעלי חוב שרצו לגבות קרקעות עם השבח מהלקוחות, וכמג בשמואל, אפילו בשבח המגיע לכתפיים, גבה שמואל את הקרקע עם השבח, גם בשבח המגיע לכתפיים, כל זמן שהפירות צריכים קצת לקרקע וללא תשלום דמי ההוצאות. תרצת הגמרא, לא קשה, אין להקשות ממה ששמואל התיר לגבות את הקרקע עם שבח המגיע לכתפיים. משום דהה, מה ששמואל היה מגבה קרקע עם שבח המגיע לכתפיים, היינו באופן דמסיק בי, כשיעור ערה ושפחה, שהבעל חוב נושה במוכר כשיעור הקרקע עם השבח, לכך בדינו שיגבה כל שבח הצריך לקרקע ואפילו שבח המגיע לכתפיים. והמה שאמר שמואל שאין בעל חוב גובה קרקע עם שבח המגיע לכתפיים, בלי שמשלם דמי ההוצאה, היינו באופן דלא מסיק בי אלא כשיעור ערה, שאין הבעל חוב נושה במוכר אלא כשיעור הקרקע בלי השבח. לכך בדין הוא דייב לי, שיבחה או מסלק לי, שייתן הבעל חוב ללוקח תשלום כשיעור השבח, משום שאינו חלק מהחוב, ומסלק אותו מהקרקע. ומה שתלתה הברייתא את תשלום הבעל חוב ללוקח בשיעור היציאה ולא בשיעור השבח שאינו כנגד שיעור החוב, היינו משום שרצה ללמדנו דין נוסף, שאם שיעור ההוצאה מרובה מערך השבח, אין הבעל חוב משלם ללוקח את דמי השבח אלא כנגד ערך השבח. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל עד לא מסיק אל השיעור הרע, מדוע מלכתחילה יורד הבעל חוב לגבות מהלוקח את השבח העודף על דמי היציאה? הרי אין זה חלק מהחוב. תרצים התוספות, אמנם יש להקשות, כן? אבל הגמרא כבר שאלה באופן אחר. כפי שמיד תשאל, אני חלמן דאמר, דאית לזוזה ללוקח לא מצי מסלק לבעל חוב. מוסיפים התוספות שלמסקנת הסוגיה שמדובר בפויטיקים, מובן מה שגובה את כל השבח. שהרי זה כדין יורד לשדה חברו שלו ברשות, שבעל השדה משלם רק את דמי היציאה. חוזרים אל הגמרא שמקשה. מה שהעמדנו שהבעל חוב משלם ללוקח את דמי השבח, מחמת שהחוב הוא כשיעור דמי הקרקע ללא השבח, אני כמובן הדבר למאן דאמר. אי יתלזוזה ללוקח לא מצי מסלק לבעל חוב, שבעל חוב הבא לגבות מהנכסים המשועבדים, אין הלקוחות יכולים לדחותו בממון. שפיר, מובן מדוע משלם הבעל חוב ללוקח את דמי השבח ומסלקו מהקרקע. כיוון שאם רוצה הבעל חוב את הקרקע, אין הלוקח יכול לדחותו בממון. אלא למאן דאמר, כי אית לזוזה ללוקח מצי מסלק לבעל חוב, אבל השיטה הסוברת שהלקוחות יכולים לדחות את הבעל חוב בממון במקום לתת לו את הקרקע, מדוע הבעל חוב גובה את כל הקרקע עם השבח ומשלם ללוקח את דמי השבח? הרי יכול הלוקח לטעון כנגד הבעל חוב, הרי אילו אבי לי זוזה, אבי מסלקינך מכולי הרה, אילו היה לי מעות, הייתי יכול לשלם לך את כל החוב ולהשאיר את הקרקע ברשותי. אם כן גם אשת דלייט לי זוזה, עכשיו שאין לי מעות בשיעור כל החוב, אל תשלם לי את דמי השבח, אלא אב לי גרבה דערה בערה, שיעור בשבחי. תן לי חלק מהקרקע בערך השבח. והרמב"ן והרשב"א והריטב"א מבארים את קושיית הגמרא כך: הרי אין לבאר את הברייתא שמדובר שהבעל חוב לא נושה בו אלא כשיעור הקרקע ללא השבח, שאם כן אין הבעל חוב יכול לנקות גם את השבח שכנגד היציאה, ומדוע נאמר בברייתא שהלוקח גובה את השבח שיתר על היציאה מבעל הקרקע. תרץ את הגמרא במאי עסקינן, דין זה נאמר במקרה מיוחד כגון שעשאו המוכר לקרקע הפויטיקי, כלומר דאמר ליה למלווה לא יהיה לך פיראון אלא מזו, ומשום כך לכולי עלמא אין הלוקח יכול לדחותו בממון, וממילא יכול הבעל חוב לפתור את הלוקח בדמי השבח. אומרים התוספות בדיבור המתחיל כגון, שלמסקנת הגמרא שמדובר בפויטיקי, אף אם החוב הוא בשיעור דמי הקרקע והשבח, גובה הבעל חוב ומשלם ללוקח דמי שבח, כדין יורד לשדה חברו שלו ברשות. ומוסיפים התוספות שאף שהקרקע שהוא עבדה לבעל חוב בתורת הפויטיקי, אין מכירתה לאחר כגזל שנבוא לדון כדין לוקח מגזלן, שלשמואל אינו גובה מהמוכר דמי השבח כלל, משום שמדובר באופן שמחרה לווה קודם זמן הפיראון שעדיין הייתה של הלווה לגמרי. ועוד מבארים התוספות שאף לאחר זמן הפיראון אין זה גזל, כיוון שסבור המוכר שיפייס את הבעל חוב במעות. ולשון הפויטיקי זה אפו תאקאי, כלומר על קרקע זו בלבד תוכל לעמוד ולטבוע את חובך. כך מפרש רש"י במסכת בבא קמא בדף י"א עמוד ב'. חוזרת הגמרא כעת לנידון של הלוקח קרקע מגזלן. אומרת הגמרא, הכיר הלוקח בה בקרקע שנמכרה לו שאינה שלו, של המוכר, אלא שהיא גזולה בידו, ובכל זאת לקחה ממנו ושילם מעות בעדה, ולאחר מכן הגיע הנגזל והוציא מידו של הלוקח את הקרקע. אמר רב, מעות ששילם למוכר יש לו ללוקח את הזכות לקבלם בחזרה מהמוכר, אבל את השבח, את ההוצאות שהוציא והשקיע בקרקע, אין לו ללוקח את הזכות לקבלם מהמוכר, היות והקרקע לא הייתה קנויה לו כלל. ושמואל אמר, אפילו מעות דמי הקרקע עצמם אין לו, אין הלוקח מקבל מהמוכר. ובטעם דברי רב שסובר שבאופן שהכיר בה שאינה שלו יש לו מעות ואין לו שבח, ואילו באלמה סובר רב שאחריות טעות סופר וגם על השבח ישנה אחריות, מבאר הבעל המאור שכיוון שהכיר בה שאינה שלו נמצא שאין כאן מחר כלל, והמעות הם כהלוואה, וכשנוטל שבח הרי זה כנוטל שכר מעותיו, והיינו שזה דומה להלוואה בריבית שמלווה כסף לחברו, ובשעת הפיראון נוטל שכר נוסף על עצם ההלוואה. כך גם כאן נמצאו מעות המחר כהלוואה, והשבח שרוצה ליטול מן המוכר הרי זה כריבית על המעות הללו, ולכן אפילו אם המוכר פירש לו את השבח אינו יכול לתלו לפי שהוא כריבית. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מעות יש לו שבח אין לו? הרי במסכת בבא קמא בדף צדי ה' שנינו בברייתא, שאם גזל שדה מחברו ומחרה לאחר והשביחה, ולאחר מכן הוציאה נגזל מיד הקונה, הרי הקונה גובה מהמוכר את הקרן ואת השבח. הנה מבואר להפך מדעת רב כאן הסובר שלא גובה את השבח. תרצים התוספות ששם מדובר שהמוכר קיבל אחריות על הקרן ועל השבח שיעלה משדה זו, שאם יקבו אותה בעלי חובו של המוכר יפצה אותו על הכל. עכשיו מבארת הגמרא את שורש מחלוקתם של רב ושמואל. במייקה מפליגי, במה שורש מחלוקתם של רב ושמואל? אומרת הגמרא, רב סבר, אדם יודע שקרקע אין לו, שהלוקח יודע שהקרקע לא תישאר בידו, שהרי מדובר באופן שהכיר בה שהשדה גזולה, וגמר בדעתו ונתן את המעות למוכר לשום פיקדון, לשם פיקדון, ולכן עתה לאחר שנטל הנגזל את הקרקע בחזרה תובע הלוקח מן המוכר שישיב לו את פיקדונו. וכותבים הרשב"א, הראש, הר"ן והנימוקי יוסף, שאף שנקט רב לשון פיקדון מכל מקום, זה לא דומה לפיקדון ממש, משום שבפיקדון הדין הוא שאם נאנסו המעות המפקיד מפסיד, שהרי שומר פטור באונסין, מה שאין כן כאן במקרה שלפנינו שנתן מעות עבור קרקע שהכיר בשינה שלו, הרי המעות באחריות המוכר גם לעניין אונסין, שכיוון שהמוכר יכול להשתמש במעות הללו, הרי זה כמו מפקיד מעות אצל שולחני, שהדין הוא שיכול השולחני להשתמש בהם לפי שכל המפקיד אצל שולחני על דעת שיוציאם הוא מפקידם, ולפיכך אם נעבדו הרי השולחני חייב באחריותם, והוא הדין כאן נתנם למוכר על דעת שיוציאם. שואלת הגמרא, אם אכן נתן הלוקח את המעות למוכר בתורת פיקדון, ונעים עלי שאומר הלוקח למוכר שנותן לו את המעות לשום פיקדון, ומזה שלא אמר כך מוכח שלא התכוון לשם פיקדון? עונה הגמרא שבאמת הלוקח התכוון לשם פיקדון, אלא שסבר הלוקח שהמוכר לא מקבל עליו לשמור על מעותיו כדין שומר, ולכן הערים הלוקח על המוכר ונתנם לו כדמי הקרקע. ושמואל סבר, אדם יודע שקרקע אין לו, שהלוקח יודע שהקרקע לא תישאר בידו, וכיוון שבכל אופן נתן לו את המעות על כוחך שגמר הלוקח בדעתו ונתן את המעות לשום מתנה, ולכן כבר זכה המוכר הגזלן במעות, והקונה אינו יכול לחזור בו מהמתנה ולתבוע את מעותיו. שואלים תוספות בדיבור המתחיל, ונתן לו לשם מתנה, הרי שדות חוזרות לבעליהן ביובל, והגמרא במסכת ערכין בדף חפתת עמוד ב' דנה בדין המוכר שדהו בשנת היובל עצמה, רף סובר, מחורה ויוצא, ושמואל סובר שאינה מחורה כל עיקר, והמעות חוזרים לקונה, וקשה. סתירה בדברי שמואל, בסוגייתנו אמר שמואל שאדם יודע שהמחירה לא חלה, ולכן נתן את המעות לשם מתנה. ואילו במסכת ערכין אומר שמואל שהמעות חוזרים לקונה, ולא אומרים שאדם יודע שאינה מחורה וגמר ונתן לשום מתנה. תרצים התוספות, שכיוון שאין זה פשוט ששדה אינה נמכרת ביובל, שהרי לדעת רב שם אכן שדה נמכרת, אין לומר שהלוקח ידע שאין השדה נמכרת ביובל, ומשום כך אין מעותיו מתנה והם חוזרים לקונה. שואלת הגמרא ונעים עלי שיאמר הלוקח למוכר שנותן לו את המעות לשום מתנה, ומזה שהוא לא אמר לו כך מוכח שלא התכוון לשם מתנה. עונה הגמרא שבאמת הלוקח התכוון לשם מתנה, אלא כסיף עלי מילתא. בושה היא למוכר לקבל מתנה, וכיוון שהלוקח יודע שהמוכר לא יסכים לקבלם במתנה, הוא נותן לו את המעות באופן זה כדמי הקרקע. נמצא אם כן שנחלקו רב ושמואל באופן זה שנותן מעות תמורת מקח שסופו להתבטל, האם דנים את הנתינה כפיקדון או כמתנה? בקשה הגמרא והפליגה באחד הזימנה, והרי רב ושמואל כבר נחלקו פעם אחת בעניין הזה, ומדוע חולקים כאן באותו עניין שוב? דאיתמר, שנינו שמועה שנאמרה בבית המדרש. והדברים מופיעים במסכת גיטין בדף ממהי ובמסכת קידושין בדף ממבב ובמסכת הערכין בדף למד. המקדש את אחותו וקידושין אילו אינם חלים, שהרי אחותו אסורה עליו באיסור קרת. רב אמר מעות הקידושין חוזרים למקדש, ושמואל אמר מעות הקידושין אינם חוזרים אלא מתנאים, וטעם המחלוקת הוא כפי ששנינו כאן. רב אמר מעות חוזרים היות ואדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו וגמר בדעתו ונתן לה את המעות לשום פיקדון. שואלת הגמרא ונעים עלה לשום פיקדון שיאמר לאחותו שרוצה להפקיד את המעות. התשובה היא סבר לא מקבלה מיני, סבר בדעתו שאחותו לא תקבל על עצמה לשמור לו את המעות ולא תקבלה ממנו. ושמואל אמר מעות אילו שנתן לאחותו מתנאים, לפי שאדם יודע שאין קידושין תופסים באחותו, וגמר ונתן לה את המעות לשום מתנה. שואלת הגמרא ונעימה לה לשום מתנה, שאומר לאחותו שנותן את המעות לשם מתנה, עונה הגמרא כסיף על המילתא, אחותו תתבייש לקבל ממנו מתנה, ולכן נתן לה את המעות בתורת קידושין. ואם כן קשה, היות ורב ושמואל נחלקו בקידושין לגבי נותן מעות תמורת מקח שסופו להתבטל, מדוע נחלקו שוב לגבי הלוקח שדה והכיר בה שגזולי? מתרץ את הגמרא צריכה, צריכים רב ושמואל לחלוק בשני הנידונים, דאית מרבה, אילו היו נחלקים רק לגבי לוקח שדה מן הגזלן, היינו אומרים בהקה, אמר רב, רק בעניין זה אמר רב שהמעות שנתן לו עבור הקרקע אינם בתורת פיקדון, משום דלא אבדי אין שדייב היא מתנה לנוכרה, אין עשויים האנשים לתת מתנות לאדם שזר להם, ולכן המעות חוזרים ללוקח לפי שבוודאי לא ניתנו לו בתורת מתנה. אבל גבי אחותו שאינה זרה לו, אימא מודה לרב לשמואל, שנתן לה את המעות בתורת מתנה ואינה צריכה להחזירם לו, לכן הוא צריך רב לומר את דינו גם לעניין קידושין. ויתמר באח, ואילו היו נחלקים רק לגבי מקדשת אחותו, היינו אומרים באח כאמר שמואל, רק לגבי קידושי אחותו אומרים, שנותן לה את המעות בתורת מתנה, כיוון שלאחותו אדם יכול ליתן מתנה, אבל בהל עניין לוקח שדה מגזלן, אימא מודה לשמואל לרב, שהמעות ניתנו בתורת פיקדון, כיוון שאדם אינו רגיל לתת מתנה לאיש זר, לכן צריכה וצריכו רב ושמואל לחלוק בשני הנידונים. מקשה הגמרא, בין לרב דאמר פיקדון ובין לשמואל דאמר מתנה, בין לרב שאומר שהמעות שנתן הלוקח למוכר הגזלן היו בתורת פיקדון, ובין לשמואל שאמר שהמעות ניתנו לו בתורת מתנה, קשה. היי אותו לוקח שלא התכוון באמת לקנות את הקרקע, אלא לתת את המעות בפיקדון או במתנה, להרה במאי קנחית, מטעם מה יורד לקרקע לעבד אותה, ופירות איך היא אכיל ואיך אוכלת פירותיה, והרי לא קנה את הקרקע כלל. בעל כוחך שלוקח סבור שקנה קרקע בקניין גמור, לפי שאינו יודע את הדין שקרקע גזולה אינה נמכרת כלל, ונמצא לפי זה שיש טעם אחר לדברי רב ושמואל, ולא כפי שנתבהר עד עכשיו. תרץ את הגמרא, אכן ידוע לו לוקח שקרקע זו גזולה, וסופה שתייצא מידו, ואף על פי כן אוכל פירות. לפי שסבר הלוקח, אנא איכות לערה ועבד ואיכול בגבי. אני ארד לקרקע, אעבד אותה ועזרה, ולאחר מכן אוכל פירותיה, כי איך ידעה וכאב ידיעו, כשם שהיה נוהג באותו גזלן שעכשיו כן נטיע ממנו. ולחייתי מרי דערה, כאשר יבוא בעל הקרקע הנגזל בכדי להוציא את גזלתו, זוזי נאבו לרב. דאמר פיקדון פיקדון, לשמואל דאמר מתנה מתנה, יהיו מעותיי לדעת רב כפיקדון והוציאה מן המוכר, ולדעת שמואל יהיו כמתנה וישארו ביד המוכר. מביאה הגמרא את פסקי ההלכה בעניין המחלוקות ששנינו לגבי הלוקח שדה גזולה. מחלוקת ראשונה ליל בדף י' עמוד ב', המוכר שדה לחברו ונמצאת שאינה שלו, רב אמר יש לו מעות ויש לו שבח, ושמואל אמר מעות יש לו שבח אין לו, ומחלוקת שנייה נשנתה כאן לגבי הלוקח שדה והכיר בה שהיא גזולה. אמר רבא, הלכת ההלכה היא שהלוקח שדה מחברו ונמצא שהיא גזולה היא, ביד המוכר, ובא נגזל והוציאה מידו, ולוקח תובע את מעותיו מהמוכר, יש לו מעות ויש לו שבח, גובה לוקח מן המוכר גם את המעות של הקרקע, וגם את השבח שהשביחה השדה. שבח היינו כל פירות שהשביחה השדה. ואילו לדעת התוספות בדיבור המתחיל ויש, אינו משלם את מה שהשדה השביחה, אלא רק הוצאות שהוציאה לקרקע. ואף על פי שלא פירש לו המוכר ללוקח בשעת המחירה את השבח, שאם יטרפו את השדה מיד הלוקח ישלם לו המוכר את השבח, בכל זאת הוא מקבל את השבח. זה להוציא מדעת שמואל שאינו משלם את השבח, אלא אם כן קיבל עליו. ורב המכריע גם במחלוקת השנייה, הכיר בה הלוקח בשדה שאינה שלו של המוכר, לגזולה היא בידו ולקחה ממנו בכל אופן במעות, הרי שמעות יש לו ללוקח, לקבל בחזרה, אבל שבח אין לו. ברב המכריע גם בנידון לאל בדף י' עמוד א', ששכח הסופר ולא כתב בשטר את אחריות נכסי החייו, ונמצא שאין שיעבוד נכסיו מופיע בשטר. פוסק רב, האחריות טעות סופר הוא, תולים את העדר האחריות בשטר בטעות הסופר, ואכן חל שיעבוד הנכסים, לפי שאין אדם מניח מעותיו ולא שיהיה בטוח בכך. וההלכה זו היא בין בשטרי הלוואה בחוב, ובין בשטרי מקח וממכר, שמקבל המוכר אחריות על הקרקע, שאם תתערף על ידי בעלי חובותיו יפצה את הלוקח. ואין הלכה בעניין זה כשמואל הסובר לאל של הסופר להימלך במוכר קודם שכותב אחריות בשטר, לפי שיש כאלו המוכרים שלא נותנים אחריות על המקח, ולדעתו אם אין אחריות בשטר תולים שהמוכר לא נתן אחריות על מקחו. אבל ההלכה היא שאם אין אחריות בשטר טעות סופרי, וזכאי המלווה או הלוקח לשיעבוד או אחריות. הביאה הגמרא ספק באופן שהקונה ידע שהשדה אינה שייכת למוכר ובכל זאת קנה את השדה ממנו. ולאחר מכן קנה הגזלן את השדה מהבעלים, האם יכול כעת הגזלן שהוא הבעלים של הקרקע לבוא ולטבוע את השדה מהקונה, שהרי הקונה קנה מהגזלן והמחירה לא חלה. באי מיני שמואל מרב, הסתפק שמואל לפני רב. חזר הגזלן ולקחה מבעלים הראשונים, קנה את הקרקע מן הנגזל בשעה שהקרקע נמצאת ביד הלוקח שקנה אותה ממנו. מהו? האם כעת עומד הגזלן במקום הבעלים הראשונים ובידו להוציא את הקרקע מיד הלוקח? אמר להישיב רב, אין הגזלן יכול להוציאה עכשיו מיד הלוקח, כיוון שמה מחר לו ראשון לשני, מה מחר הגזלן ללוקח כל זכות שתבוא לידו, ולכן כשהגזלן קיבל את הכסף מחר לו את כל הזכויות העתידות שיגיעו לו, וכאשר קנה את השדה מהבעלים הראשונים אינו לוקחה אלא בכדי שתעמוד הקרקע ביד הלוקח. שואל הריטב"א, איך אפשר לומר מה מחר ראשון לשני, לעניין שבשעת המקח שהגזלן מחר את השדה לקונה התכוון להקנות לו את כל הזכויות שיבואו לידו, והרי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואי אפשר לומר שכל הסוגיה היא כשיטת רבי מאיר שסובר שאדם כן מקנה דבר שלא בא לעולם, כי דוחק להעמיד את הסוגיה שלא כהלכה, בעוד שאי אפשר להעמיד את הסוגיה כרבי מאיר, שהרי הגמרא לקמן לדפתת זין עמוד א' אומרת, שאם הגזלן גזל את השדה מאביו אחר כך מת אביו, והגזלן ירש את השדה, לא חוזר את השדה לקונה, משום שאין את האומדנה, שהגזלן תורח לקנות שדה זו כדי להעמידה ביד הלוקח, והרי לדברי רבי מאיר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אם כן גם אם הגזלן ירש את השדה, צריך לזכות הקונה בשדה מצד הקניין של דבר שלא בא לעולם. תרץ הריטב"א שלעולם הסוגיה היא גם לפי רבנן. בלשון של הגמרא, מה מחר לו ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו אליו דווקא, אלא הכוונה היא שבוודאי דעת הגזלן בשעת קניית השדה לקנותה על מנת לזכות בה לקונה. וזה מה שהגמרא להלן שואלת, מה הייתה, מה, מדוע אנחנו אומרים שכך הייתה דעתו של המוכר בשעת הקנייה? מבררת הגמרא מה טעמו של רב, מה הייתה, מה הטעם שתולים בדעתו של הגזלן שאינו לוקח את הקרקע מידי הנגזל, אלא בכדי שתעמוד ביד הלוקח? מר זוטרא אמר, ניחא ליה דלא ניכר יהיה גזלנה, נוח לו לגזלן שהקונה לא יקרא לו גזלן, שאם לא יקנה את השדה מהנגזל, יבוא הנגזל להוציא את השדה מידי הקונה, והקונה יחרפנו שהוא גזלו. ולכן אם אכן הלך הגזלן וקנה את הקרקע מידי הנגזל, בוודאי עושה זאת בכדי להעמיד ולהחזיק את הקרקע בידי הלוקח. הסבר נוסף מביאה הגמרא, רבה שיאמר הטעם שתולים בדעתו שקונה אותה בכדי להעמידה בידי הלוקח הוא, משום דניחא ליה דליקו באמנותי, נוח לו לאדם לעמוד בנאמנותו, ולכן הגזלן רוצה לזכות בשדה עבור הלוקח, כדי שישאר נאמן בעיניו. שואלת הגמרא, מהי בעיניו? מה בין יישובו של מר זוטרא לבין יישובו של רבשי? מיישבת הגמרא, איכא בעיניו, החילוק שבין התירוצים הוא באופן דמית לוקח, שמת הלוקח לאחר שכנאה הגזלן מן הבעלים, וכעת בא הגזלן להוציא את הקרקע מבניו של הקונה. מנדה אמר, ניחא ליה דלא ליקרי גזלנה, לפי מר זוטרא הסובר שלא חזר המוכר וכנאה מן הנגזל, אלא בכדי שלא ייקרא גזלן, המיטלי, הרי הלוקח מת ואין מי שיחרפנו על שמחר לו שדה גזולה, נמצא לפי טעם זה שקניית השדה לא הייתה לשם העמדתה בידי היורשים. ומאן דאמר ניחא ליה דליקום באמנותי, לטעמו של רבשי שהגזלן קונה את השדה מידי הנגזל בכדי שיעמוד באמונתו, בעדי בני נמי ניחא ליה דליקום באמנותי, כלפי היורשים נוח לו גם כן לעמוד בנאמנותו ולא להיחשב מוכר קרקע גזולה. מקשה על כך הגמרא, גם אם נאמר שקניין השדה מידי הנגזל נעשה בכדי שלא יחרפנו הלוקח, וכשיטת מרזוטרה, סוף סוף קראו לבני לוקח גזלנה, הרי בני הלוקח יחרפו ויאמרו שהוא גזלן ונמצא שטעמו של מרזוטרה קיים, גם כאשר מת הלוקח, ואם כן, אין חילוק בין הטעמים של מרזוטרה ורבשי, ולדברי שניהם יש לומר שכוונת הגזלן הייתה להעמיד את הקרקע בידי יורשי הלוקח. על כן מכוח הקושייה הזו חוזרת בהגמרה מן התירוץ הזה ומבארת באופן אחר, אלא איקה בעיניו החילוק בין שני הטעמים הללו הוא דמית גזלן, כאשר מת הגזלן עצמו לאחר ששב ולקח את השדה מן הנגזל, ובניו באים להוציא את השדה מיד הלוקח. מן דאמר ניחא ללאים ישדולל יקריו גזלן, מרזוטרה שסובר שהטעם שהגזלן קונה את השדה מידי הנגזל ובכדי שלא יקראו גזלן עמית לי, הרי הגזלן מת ולאחר מותו לא אכפת לו שיקראו לו גזלן, ואם כן בוודאי לא קנה את השדה עבור הלוקח, והשדה שייכת ליורשי הגזלן. ומאן דאמר ניחא לדליקום באמנותי, לשיטת רבשי שסובר שהגזלן קנה את השדה כי רצונו להיחשב כמי שעומד בדיבורו ובאמונתו, אך אינמי אף על גב דמית ניחא לדליקום באמנותי, גם כאשר מת בכל זאת רצונו הוא כבר מתחילה בשעה שקונה את הקרקע להישאר בנאמנותו אפילו לאחר מיתה, ושלא יוציאו את השדה מיד זה שלקח את השדה מידו. מקשה הגמרא לדברי מרזוטרה הסובר שהטעם הוא משום שאינו רוצה שיחרפהו הלוקח, סוף סוף קראו לבני בני גזלנה, הרי סברה זו קיימת גם לאחר מיטתו שכן יחנו את בניו בני הגזלן, ובוודאי שהוא אינו רוצה שיחרפו את בניו, ומסיבה זו יש להניח כי התשלום ששילם הגזלן לנגזל מיועד עבור רכישת הקרקע בכדי לעמידה ביד הלוקח. נמצא שבין לדברי מרזוטרה ובין לדברי רבשי יש להניח שהגזלן קנה את הקרקע על מנת שתעמוד ברשות הלוקח ולא בכדי שיוציאו אותה ממנו. לכן חוזרת בהגמרה מן התירוץ הזה ומבארת באופן אחר, אלא איקה בעיניו החילוק שבין שיטות אלו יהיה באופן דייבה במתנה, שהגזלן נתן את הקרקע במתנה למקבל ולא בדרך מקח וממקר. ומעטה יש לומר מן דאמר רבשי שסובר ניחא לדליקום בהמנותי, שטוב בעיניו לקנות את השדה עבור מי שקנה ממנו אותה מאחר והוא רוצה לעמוד באמונתו, אם כן מתנה נמי ניחא לדליקום בהמנותי, גם כאשר מדובר במתנה עדיין קיימת הסברה הזו שרצונו לעמוד באמונתו והבטחתו ולהשאיר את המתנה ביד המקבל. מאן דאמר ניחא לידי לא נקראו גזלנה, לדברי מרזוטרה שסובר שהטעם שהוא קונה את הקרקע עבור הלוקח הוא בכדי שלא יקראו גזלן, אם כן באופן זה לא יקראו גזלן, שהרי אמר לי מה יגזיל נמינך, יאמר הגזלן למקבל המתנה מה גזלתי ממך, והרי לא נתת מעות עבור הקרקע אלא מתנה היא בידך. שואלים התוספות בדיבור המתחיל מה היא, הרי גם במקום שהגזלן מחר את הקרקע ללוקח לא גזל כלל את הלוקח, שהרי יחזיר לו את מהותה, ומדוע חושש לזה שהלוקח יקרא לו גזלן? תרצים התוספות שמכל מקום יקרא לו הלוקח גזלן כל זמן שלא יפרע לו את מהותיו, מה שאין כן במתנה שמעולם לא לקח ממנו מהות כלל. מבארת הגמרא את הדין באופנים אחרים שעל ידם הגיע הקרקע לידי הגזלן, באיזה מהם יאמר רב את דינו ובאיזה מהם לא, וכן באיזה אופן יש להסתפק. אומרת הגמרא פשיט הדין פשוט הוא שאם קודם שקנה הגזלן את השדה מהבעלים זבנה מחרה לאדם נוסף אורתה או שאורישה לאחד מבנה ויהבה במתנה, וכן במקרה שנתן אותה במתנה לאחר ואחר כך לקחה מן הנגזל, גילה דעתו במעשים אילו קילב לאוקמה כמי לוקח כבאי, שלא היה רצונו לעמידה ברשות הלוקח הראשון ואינו רוצה לעמוד בדיבורו כלפיו, שהרי מחרה לאדם נוסף. וכן אם גזל את הקרקע מאחד ממורישה ונפלה לי בירושה ממנו, כגון שגזל את אביו ומחר את הקרקע ולאחר המחירה מת אביו וזכה בקרקע, וכעת רוצה לטרוף אותה מהקונה בגלל שירש את זכותו של אביו, במקרה זה נאמר שירושה ממילא היא, מאילה היא נעשית, ולאו יהיו כתרח הבטרה, ולא תרח להשיגה, על כן אין לנו גילוי דעת שתרח להעמידה ביד הקונה, אלא חוזר וטובעה ממנו. ואם גבי יהיו גבה הגזלן את הקרקע מהנגזל בחובו שהיה הנגזל חייב לו, ועכשיו שקנה את הזכויות של הנגזל רצונו לטרוף את הקרקע מהקונה, חזינה אנחנו רואים, יעית לערה אחריתי, אם הייתה לה נגזל קרקע אחרת שניתן לקבוט ממנה, ואמר הגזלן כשגבעה הבעינה דווקא זו רוצה אני, אז מוכח כי לאוק מקמי לוקח כבאי, כוונתו הייתה להעמיד את השדה ביד הלוקח והיא לא, אולם אם אין לו לנגזל קרקע אחרת אלא זו, הרי שזו זהו דבאי הפרוע, שרצונו של הגזלן היה לקבוט את הקרקע עבור חובו בתורת דמי החוב ולא בכדי להעמידה ביד הלוקח, אולם יאב אני עלי אם נתן הנגזל הגזלן במתנה והגזלן רוצה לטרוף את השדה מהלוקח משום שיש לו את הזכויות של נותן המתנה, פליגי בבדין הזה נחלקו רבחה ורבינה, אחד אמר מתנה כירושה דעה ממילא, אחד מהם סובר כי דינה של מתנה זו כירושה שהרי לא טרח הגזלן בכדי לקנותה מן הנגזל ולפיכך מוציאה מן הלוקח, ואחד אמר מתנה כמחר אחד מהם סובר שמתנה זו דינה כאילו מחרה לו הנגזל בדמים, ואין הגזלן יכול לטרוף מהקונה. משום דהילה וטרח וארצי קמי לא אבי יאיב למתנה, שאם לא שטרח הגזלן וירצה לפני הנגזל דברי פיוס, לא היה נותן לו את השדה במתנה, וכיוון שטרח לרצותו, אנחנו אומרים לאחי טרח וארצי קמי, מן הטעם הזה טרח לארצו דברי פיוס בפניו, כי איך הדליקום באמנותי, כדי שייתן לו הנגזל את השדה לעמידה ברשות הלוקח, ויעמוד הגזלן באמונתו כלפי הלוקח. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת בבא מציע, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם בעל חוב גובה את השבח ממקבל מתנה ומדוע? שאלה שנייה, לוקח שטרף ממנו בעל חוב, מאיכן גובה את הפסדו? שאלה שלישית, הכיר בשינה שלו ולקחה, האם מקבל את השבח ומדוע? שאלה רביעית, המקדש את אחותו, מה דין מעות הקידושין ומדוע? שאלה חמישית, הלוקח מגזלן ולא כתב אחריות וטרף הנגזל ממנו, האם יוכל לגבות מהמוכר ומדוע? בשאלה האחרונה, אמרה הגמרא איכא בעיניו דמית לוקח, מתי מת הלוקח, לשיטותיהם של רש"י והתוספות. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בתלמוד תורתנו בדף ט"ו במסכת בבא מציע. אנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום, ויהיה גם תלמודנו במשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שער צדיקי עולם.
ויבוא למקווה ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקווה בשמיים.
אוחזים אנו במסכת נדרים פרק ז' משנה ב', דנה המשנה אילו דברים כלולים בשם דגן. הנודר מן הדגן שאסר על עצמו כל דגן שבעולם אסור בכל דבר שעושים ממנו קרי, הרימה בגורן ואפילו בפול המצרי יבש, לפי שכל דבר שעושים ממנו קרי נקרא דגן. דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אינו אסור אלא בחמשת המינים של תבואה בלבד, לפי שדווקא מינים אילו נקראים דגן. רבי מאיר אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינים של דגן בלבד, לפי שדווקא מינים אילו נקראים תבואה. בזה מודה רבי מאיר לחכמים, אבל על הנודר מן הדגן אסור בכל, בכל מין שעושים ממנו קרי ומותר, אבל מותר הוא בפירות האילן וירק, לפי שאין עושים ממנו קרי, אין עושים ממנו הרימה. מסכת נדרים פרק ז' משנה ג', הנודר מן הכסות, מן הבגד, מותר בסק, בעירייה ובחמילה, מיני בגדים עבים וגסים שאין בני אדם רגילים להתכסות בהם, ואם אמר קונם צמר עולה עליי, מותר לו להתכסות בגזי צמר, דהיינו צמר גזוז שאינו מעובד, לפי שלא נתכוון אלא לבגדי צמר. כמו כן אם אמר קונם פשטן עולה עליי, מותר לו להתכסות באניצי פשטן, אגודות של פשטן סרוק, לפי שלא נתכוון אלא לבגדי פשטן. רבי יהודה אומר הכל משמעות כל נדר מתפרשת לפי מצב הנודר בשעה שנדר, ובהתאם למה שגרם לו לנדור, כגון אם טען מסע של צמר או פשטן והזיע מחמת כובד המסע והיה ריחו קשה, או שהיה ריחו של המסע קשה לו, ואמר קונם צמר ופשטים עולים עליי, מותר לו להתכסות בהם ואסור לו לטעון ולהפשיל אותם לאחוריו בדרך מסע. זה המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום חמישי ד' באדר שני תשפ"ד. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף ה-15, הלו דף ט"ו במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנאור עמליה וחולים לדמיתא מחר יום שישי אי באדר שני ערב שבת קודש פרשת פקודי, וחזק חזק ונתחזק עם סיום ספר שמות תשפ"ד דלת, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בהרבה שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים ט"ז וי"ז במסכת בבא מציע. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן לתורה, מי מקור הברכה, חילכם לא ראית אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.